אנחנו בסיפור בצומת כזה, בצומת של הדרכים. החיגר הגיע למקום שמתקפלים ממנו כל הדרכים, והוא שם את הרגליים באבק של אותה דרך שממנה מתרפים הצדיקים שהופיעים, והוא קם והוא נהיה עברי, מציל הנשק. ואחר כך, פה אנחנו, והלך ונטע לאבק מכל הדרכים ועשה לו אגודות, נכון קמים. כשהגד הפול, פול זה אבק, כשהגד הפול של הדרך של צדיקים לבדו, וכן הפול של שאר הדרכים, הגד כל אחד לבדו, הוא לחכם איתו, ויישב עצמו, והלך לאותו היער שגזלו אותו שם. כשבא לשם, בחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך לדרך שיוכלו שם הגזלנים לגזול, ולקח הפול של צדיקים והפול של משוגעים וערבם יחד, ותגזור אותם על הדרך. והוא עלה על האילן וישב שם לראות מה יהיה נעשה בהם. והיו יוצאים שם גזלנים ששלח אותם הגזלן הגדול שבהם ענה, לצאת ולגזול. כשבאו לאותו הדרך, תכף כשדרכו על הפול הנער נעשו צדיקים, והתחילו לצעוק על נפשם על שגזלו עד הנה והרגו כמה נפשות. אבל מחמת שהיה מעורב שם פול של משוגעים, נעשו צדיקים משוגעים, והתחילו להתקוטט זה עם זה. זה אמר בשבילך גזלנו, וזה אמר על ידך גזלנו, עד שהרגו זה את זה. והיה שולח כת אחרת, הגזלן הגדול, והיה גם כן כנף, והרגו זה את זה כנף, וכן היה אחר כך עד שנהרגו כולם, עד שהבין שלא נשארו כי אם הוא בעצמו עם עוד אחד. בסוגריים, היינו שהבן הנ"ל הבין, הבן הנ"ל זה החיגר, הוא הבין שכבר נהרגו כל הגזלנים הנ"ל, ולא נשאר כי אם הגזלן הגדול בעצמו עם עוד אחד. וירד מהאילה, וכיבד משם את הפול הנ"ל מן הדרך. הוא פיזר את הפול של צדיקים בעצמו, זאת אומרת לבדו, והלך וישב על האילן. ואותו הגזלן, היינו הגדול שבהם, תמה ששולח כל הגזלנים, ואין אחד מהם שב אליו. והלך הוא בעצמו עם האחד שנשאר אצלו. ותכף כשבא לאותו הדרך שפיזר שם הבן הנ"ל הפול של צדיקים לבדו, נעשה צדיק. עכשיו כבר לא היה מעורב עם פול של משוגעים. והתחיל לצעוק לחברו על נפשו על שהרג כל כך נפשות וגזל כל כך. והיה תולש קברים, זה יידישים, ריישטי קבורים, זה מושג של ללכת להתפלל על קברים בצעקות, צעקות גדולות, זה מושג של לתלוש. מושג של לתלוש ביידיש, אם תרגמים את זה במילולי, זה מאוד, יש לי ארבעה משמעויות. המשמעות גם לקחת משהו בכוח, לצעוק. וישב בתשובה ומתחרט מאוד, כיוון שראה בן הנער שהיה יושב על האילן שהוא מתחרט, ישב בתשובה כל כך, ירד מהאילן. כיוון שראה גזלן שמצא אדם, התחיל לצעוק, אוי על נפשי, כזאת וכזאת עשיתי, תן לי תשובה. ענה לו, החזר לי הטבע שהגזלתם ממני, כי כתוב אצלם על כל גזלה באותו היום שנגזל ואצל מי נגזל. זה גזלים מסודרים. אמר לו, אני מחזיר לך תכף ואני נותן לך אפילו כל האוצרות של גזלה שיש לה, תן לי תשובה. אמר לו, תשובתך היא רק שתלך אל העיר ותצעק ותתוודה, אני הוא שהכרזתי אז ועשיתי כמה גזלנים והרגתי וגזלתי כמה נפשות, זה היא תשובתך. ונתן לו כל האוצרות, והלך עם אל העיר, לא ברור מי הוא הלך אל העיר, אולי עם הגזלן הוא שהיה איתו. ועשה כן, ופסקו שם באותו העיר באשר שהרג כל כך נפשות, על כן יתלו אותו למען ידעו. אחר כך הסיפור ממשיך מה קרה עם החיגר בסוף. וכאן צריך להבין, קודם כל צריך להבין כמה דברים. איזה מדבר זה? תזרים אבקה, זה בן אדם נהיה כמו אבקה, תזרים אבקה של צדיקים, הוא נהיה צדיק, אפשר להיות צדיק ככה בחמש דקות. ואם מערבים את זה עם אבקה של משוגעים, אז עם צדיק משוגע, איך יכול להיות? מה כל המושג הזה? זה דבר מעניין, שהגזלנים האלה נהרגו ונשאר רק הגזלן הגדול עם עוד אחד. אחר כך בהמשך של הסיפור שמספרים על השדים, אז כל השדים נהרגו בסיטואציה מסוימת, לא כל השדים שבעולם, בסיטואציה מסוימת בסיפור, נהרגים כל השדים ונשאר רק המלך עם עוד אחד. זה שני צדדים של אותו... כן? אבל בכל אופן יש הבדל ביניהם, השדים הם יצורים ללא בחירה. אבל אחרי חבלה כאלה, או שנסתכל עליהם כמו על חיות וכמו על מלאכים, זה לא חשוב, אבל הם יצורים בצורי בחירה. הגזלנים הם בני אדם ובעלי בחירה. בשביל זה יש את כל השינויים. בוא נחזור להתחלה, בשביל להבין את כל העניין. ולמה באמת לא קיבלו את התשובה של הגזלן בסוף? למה הרגו אותו? למה הסיפור כל כך פסימי? אין תקווה? הרי אין ילוס בעולם כלל, אם הוא חזר בתשובה, אז אתה תקבל את התשובה שלו. זה הרי רק סיפור, זה לא בגין של מטה, שזנים לפי עדות, חוץ מזה לפי עדות, לא היה עדים שהוא הרג, הוא עצמו הודה. ורוצח, עודת בנדין לא אומרים שהוא חייב מכך, אם הוא בא ומודה שהוא רוצח, אבל הוא רוצה להתאבד, כך תקיעו בהלכה. לא סופרים על בן אדם שתקפר שואל. מה קרה? על כל פנים, צריך להביא את העניין מההתחלה. מי הוא בעצם הכי גאה? אנחנו רואים שני דברים, אנחנו רואים אצל הכי גאה שהוא בן אדם ענק מצד אחד. אנחנו רואים את זה לאורך כל הסיפור. מצד שני, רואים אותו בתחילת הסיפור בלי כלים. איזה כלים חסרים לו? זה ההליכה, נכון? ההליכה זה הכלים הכי נמוכים שיש לאדם, זה החיבור שלו עם האדמה. כלי הביצוע, אם תרצו. כלים אחרים היו לו, כלים לקבל השגות וכל זה, שכל היה לו, הוא התנהג טוב. אבל כלים לבדל את מה שהוא קיבל לא היה לו. אם אנחנו מוצאים בן אדם, שיש לו כלים להתבטא, יש לו כלים לגלות, אבל כלים לקבל את השפע אין לו. ואז בדרך כלל הוא בן אדם, הוא יכול להיות בן אדם מאוד פעיל, הוא יכול להיות אפילו היפראקטיבי, אבל הוא מבולבל. הוא מבולבל כי אין לו כלים, כי אם נמשך לו שפע, הוא מתבלבל עם זה. לא רואים הרבה. מה ההבדל בין שני חיסרון הכלים האלה? כמובן זה, אפשר לשאול מה שווה לשניהם, זה בכלל לא דומה. אבל בכל אופן יש נקודת הבדל מאוד ברורה. האדם שאין לו כלים לבטא, שאין לו כלים לבצע, החיסרון הזה שלו, הוא לא בחר אותו. זה לא תלוי בבחירה שלו. הוא יכול להתפלל, הוא יכול להתחזק, הוא יכול בינתיים לכל עסק. רואים את החיגר. הוא הפיל את עצמו מעגלה ואכל עשבים. הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לעמוד, לא היה לו כוח. מרוב פחד לא היה לו כוח, אבל הוא המשיך. כשהוא ראה משהו שמצא חן בעיניו, הוא עקר אותה עם השורש, הוא מצא שם את היהלום, וזה הביא לו את התקווה שלו. הוא לא הזניח. אז כל הבחירה שלו מתמצאת בזה שהוא לא מתייאש, שהוא לא מאבד את המרץ, אבל בפועל, אם הוא חיגר, הוא לא הולך. הוא הולך איך שהוא יכול, הוא זוכל, אבל הוא לא הולך. לעומת זאת, האדם הזה שאין לו כלים לקבל את השפע, זה כבר פונקציה של בחירה. יש שאנחנו יודעים היטב מה הוא עצמי לקבל את השפע. לפני התפילה שבה אנחנו מבקשים שפע, איזה תפילה מבקשים שפע? תפילת עמידה, נכון? ממש, מבקשים את השפע. מה אנחנו אומרים לפני זה? כל תפילת עמידה חייב להיות, זה לא מתפסות. השם שפתיי תפתח. זה בעצם הכלי לקבל את השפע. הכלי לקבל את השפע זה ריבונו של עולם, אני עומד כדל וכרש, אפילו כוח להגיד את השפתיים האלה. אתה תפתח את השפתיים שלי, ואז הפה שלי יגיד את התהילה שלך, בגלל שאתה פתחת את השפתיים שלך. אבל אני מצד עצמי, זה המושג שמכלי ריקן מחזיק. לכלי ניגר מכלום, אין לו מצד עצמו שום דבר, הוא עומד, אם בן אדם בא להתפלל ואומר, מגיע לי, אז אין לו כלי לקבל את השפע. אם הוא בא מבחינה זאת של גאווה ושל חוזק יד וכל זה, אני חושב שמגיע לו, זה עוצר את הכלים שלי. ואז הוא נקרא לגלה. אל תעש תפילתך כבר, אלא רחמים ותחננים לפני המקום, יש שם שני פירושים, יש יותר משתי. אבל יש שני פירושים קלאסיים, יש פירוש אחד, אל תעש תפילתך כבר, אתה מסתכל על השעון, עכשיו שיש עניין שחרית, זה שם בשבע יש עניין מנחה, הולכים, רוחצים ידיים, עושים סידור, עומדים, אומרים מה שכתוב, רוחצים קדוש קדוש, עושים הביתה. זה קל לעשות תפילתך כבר, אבל אדם לא חושב בכלל שהוא הולך לדבר עם השם, זה מין רוטינה כזאת, אתמול כמו היום, כמו אתמול, אתמול כמו שלשום, זה פירוש אחד של כבר. אז חז"ל אמרו, אל תעשה תפילתך כבר, אלא רחמים ותחננים לפני המקום. מה המשמעות של רחמים ותחננים לפני המקום? אבל תאר לעצמך, זה דבר שאתה תמיד לזכור, כשאנחנו להתפלל, התבוננות מאוד מאוד פשוטה, שיירת אלינו. תאר לעצמנו שאנחנו יוצאים לשדה, אנחנו נורא רוצים, נורא רוצים לדבר עם השם, את כל מה שיש לנו בלב שלנו. אנחנו לא מצליחים. ומישהו בא ומשתיל לנו במוח מילים שיהיה לנו מה לדבר, והמילים האלה בדיוק מתאימים לכל מה שאנחנו מרגישים. איזה שמחה זה. הרי בסידור כתובים כל המילים האלה. בדיוק המילים האלה שרצינו להגיד זה לא מצאנו, הם כתובים בתוך הסידור. מי מודה אני, המחילה עלינו לשבח, הם כתובים שם. אולי הם כתובים בספר שונה ממה שאנחנו היינו מסדרים אותם, אבל הם נמצאים שם. זה נקרא שהתפילה היא רחמים ותחננים לפני המקום, זאת אומרת, בעצם זאת התפילה האישית שלי. גם שלושת התפילות הגבוהות, זה בעצם התפילה האישית שלי. תמיד, זה לא קבוע. אין תפילה קבועה, תמיד התפילה היא תפילה אישית. רק חז"ל עשו לזה נוסח וקבעו לזה זמן, אבל התפילה צריכה להיות אישית. אז היא אומרת שאת לא תעשה תפילתך כבר, רחמים ותחננים לפני המקום, היא תתקבל. זה פירוש אחד. יש פירוש שני, שהוא נשמע קצת רחוק בגלל שהשפה שלנו היא שונה, אבל המושג של קבע בתנ״ך מופיע על גדלה. אותי אתם קובעים הגוי כולו, כתוב בדברי עשר בסוף, במלאכי, וקבע את קובעיהם נפש. כתוב שם לא לגזול את הדלים, את העניים. שלמה המלך נראה לי כותב, יגואלם חזק הוא יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. מי שגוזל את העניים, הקדוש ברוך הוא, שהוא גואל את העניים, הוא יגזול ממנו את נפשו. אז המושג של לקבוע, זה דומה קצת לביטוי לקבוע עובדות בשטח, זה בעצם מה שהגזלן עושה. הוא קובע עובדה, לא מדבר על זה. פשוט בא ולוקח, גמר, הולך קצת עליו. הוא גזלן. זהו עניין של קבע. לפי זה, מה קורה שאלת הכפיל אותך כבר? שלא תבוא ותספוק על השולחן ותגיד, מה זה, מה? רגע, לא קיבלתי מסורת, אני עובד, מגיע לי. הנחתי תפילין, הנחתי ציצית, שמרתי שבת, אכלתי כשר, מגיע לי, פרנסה, בריאות, זה, מגיע לי, צריך שלם לי. והאמת חז"ל אמרו, שכר מצווה בהאי עלמא ליכא. אומרים בשם תלמידי הבעל שם טוב שכל העולם כולו הוא לא מספיק רחב בשביל לקבל בו שכר של מצווה אחת. אז לכן השכר של המצוות, הנשמות מקבלים, אחרי 120 שנה. בעולם הזה אין שכר של מצוות. מילא אם בן אדם בא ואומר מגיע לי, הוא לא מבקש, אז עצם העמדה שלו סוגרת בפניו את השם. אני חושב כגזלן. ראינו עכשיו, ראינו שני אנשים. ראינו את החיגר שאין לו כלי להתבטא, אין לו כלי לבטא. החיגר הוא כמו עקבת פה של משה רבינו. יש קשר בין הדיבור לרגליים. אז בקבלה שניהם מרמזים על אותה ספירה, ספירת המלכות. לדבר עם מישהו זה כמו לבוא לקראתו. וללכת אליו. לשמוע מישהו זה כמו לפתוח לו את הדלת, להכניס אותו. הדיבור זה כמו הליכה מאחד לשני. זה מעבר מעולם לעולם. כל אדם הוא עולם. עם אלה, החיגר הוא כמו קרק פה. זה בן אדם שהוא שלם, משה רבנו זה שלמות המין האנושי, אבל בביצוע חסר לו. חסר לו, אין לו, ואז, וזה לא בבחירה שלו, מה שבבחירה שלו הוא עושה. היתר, כשהוא עושה את כל מה שיכול לעשות, השם עוזר לו בדרך למעלה מעשה. איך כתוב אצל משה רבנו, שכינה לדבר את התחבורנה של משה. מתי שהשכינה דיברה את התחבורנה של משה, הוא כבר לא היה כבר צעיר. זה כבר לא הוא. עכשיו, לעומת זאת, הגזלנים זה לא כאלה. ביצוע לא חסר להם, יש להם סיפר ביצוע, סופר ביצוע, הם מבצעים יותר מדי, הם מבצעים אפילו מה שלא צריך. מה חסר להם? חסר להם כלים. חסר להם הבנה הבסיסית איך מקבלים שפע. שפע לא מקבלים על ידי זה שלוקחים אותו. שפע מקבלים על זה שמסתכלים אליו. וכשהוא מגיע, הוא מגיע. אבל אם רוצים לקחת אותו, על סופם, כסופם של הגזלנים. אז בסוף אחד הורג את השני. אם תרצו, אז זה גם המשמעות של צדיק ושל משוגע ושל צדיק משוגע וכל זה. המשוגע לא חסר שפע. יש לו תמיד מה שהוא רוצה, ותמיד הרע פעם, אין לו שום דבר. הוא בכלל קשה לדון עליו. משוגע. אבל דבר אחד רואים אצל משוגע, זה שדיברנו בפעמים הקודמות, שמשוגע אין לו שום דבר קבוע בתוך האישיות שלו. פעם הוא מוותר על הכל בשביל זה, פעם הוא מוותר על הכל בשביל זה, פעם הוא מוותר על כל מה שלמען זה הוא ויתר, הוא מוותר בשביל משהו אחר. ובן אדם אין לו קשר קבוע וישיר עם הקדוש ברוך הוא, וכל פעם קופץ לו איזה שיגעון אחר, בוא נגיד ככה, שמסיים לזה מתרגלים כל החיים שלו, אז הוא בחזקת משוגע. זה פנימיות, אבל זה פנימיות אחראי למעשיו, הוא בסדר גמור, הוא אדם נחמד, אבל אם מסתכלים לעומק, זה מה שחז"ל אמרו, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו הפשטות. אם בן אדם תמיד מחטיא, מה זה חוטא? חוטא הוא פספס, אין לו מטרה. כל פעם יש לו מטרה אחרת, כל הזמן מחטיא את מטרת חייו. סימן שנכנס בו הפשטות. אבל זה לא הפשטות כזה שאפשר להיפטר ממנו. רבי נתן אמר פעם למשוגע העירוני, השתת משוגעת, קראו לזה ביידיש, כל עיר צריכה משוגעת, אחרת היא לא עיר, איך אני אומר. הוא אמר פעם למשוגע המקומי, הוא אמר, אם תרצה אינך משוגע, כך הוא אמר, תלוי בך. אבל אני משוגע עם תעודה, הכל בסדר, אבל זה תלוי בך. בכל אופן, בן אדם יכול, כן, יכול להכניס בדעתו, כמו שאנחנו אומרים, הוא אלוקינו, אין עוד, אמת מלכנו, אפס זולתו, הוא יכול להכניס לעצמו שיהיה לו איזה משהו שבסדר, זה מתרגיל עם החיים שלו. הצדיק הוא זה שהוא בדיוק הפוך מהמשוגע, הוא בן אדם שיש לו יתד בלימוד. המושג צדיק זה מרכבה למידת היסוד, צדיק יסוד עולם. יסוד זה קשר, דבר עם יסוד, לא זה עצמו המקום. אז משהו עם יסוד זה הפוך משהו משוגע, משוגע זה לא שאין לו יסוד. מה זה צדיק משוגע? לגמרי, זה לא שייך. הוא עדיין מחזיק בשיגעון של המשוגע לעניין זה שהוא לא מוכן לוותר. מה קורה שהוא לא מוכן לוותר? למה המשוגע הוא משוגע? מה באמת, בוא נגיד, מה הרפואה של המשוגע? של המשוגע שמדברים על ערכה, שאין לו מרכז כובד קבוע, שכל פעם הוא נודד, שמרכז כובד נודד, מה הרפואה של המשוגע? הרפואה של המשוגע זה שיסכים לוותר, הרי מה הבעיה? הבעיה היא שכרגע צץ לו איזה תאווה. הוא לא יכול לוותר עליה. אם הוא יעצור רגע ויחשוב, אז הוא יראה שבחשבון הגדול זה לא הדבר הכי חשוב. לא כדאי, רבי נחמן אמר פעם, זה פרפרזה על האין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אז הוא אמר שבן אדם הוא יצור מאוד מוזר. בשביל רבע שעה תענוג, או שהוא אמר תענוג קטן של רבע שעה, הוא מוכן לוותר על העולם הזה ועל העולם הבא. אז הרי בדיוק התופעה הזאת שבשביל רגע אחד, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. רגע אחד נוכל לבטל את הכל. למה? כי כרגע, כרגע זה בוער לו, אז הוא לא מוכן לבטל את זה. אחר כך דבר אחר בוער לו, אז הוא לא יכול לבטל. על מה בעצם הוא לא מבטל? יש לנו דבר אחד משותף שהוא לא מבטל עליו. מה עוד דבר משותף הזה שהוא לא מבטל עליו? על מה הוא לא מבטל עליו? מה? על הנוחיות שלו. הוא מבטל על כל החיים, הייתה שיהיה לו נוח, הוא רוצה להיות בנוח. שיהיה לו נוח, כשכרגע, שעכשיו יהיה לי נוח ויהיה לי, מה יהיה רגע אחר כך לא מעניין? שיהיה לו נוח, שיהיה לו עכשיו נוח. אז זהו, לא מוכן לבטל. עכשיו, אפילו כשהוא הופך להיות צדיק, אז זהו, לא מוכן לבטל. יש לו נשאר צדיק משוגע, הסיפור. נכון? הוא לא מוכן לבטל. אז צריך שיהיה לו נוח. לא, אבל הוא צדיק, הוא יודע שהיה בזמן, הוא הרג נפשות. אז צריך לחזור בתשובה בצורה כזאת שזה יהיה נוח. שזה יכניס לאגו שלו. איך עושים תשובה? ראיתם איך עושים תשובה כזאת? אומרים השני שהוא אשם. זה באשמתך? איך הם מבינים הקטנים אומרים? בגללך. ואתה? הכל אתה. והשני גם נפצתי לי כשזה, אז בגללך. וככה בצורה כזאת, יש להם כבר מלחמת דת. כבר לא סתם, זה ג'יהאד. הם עובדים אחד את השני. אז הוא הולך להשמיד את הרשעים מהעולם. אנחנו צדיק קטנים. מה הצדקות שלו? שהוא דואג שאף אחד לא יהיה רשע. זה הכי נוח. לתקן בצורה כזאת את העולם, זה הכי נוח. זה ממש נפלא. תיקון העולם זה לא כך. תיקון העולם מתחיל מזה שבן אדם מתקן את עצמו. הוא רואה חסרונות בתוך עצמו עד הרבה. הנקודה היא שלי יש בחירה על עצמי. עליך אין לי בחירה. כשאתה עושה משהו לא טוב, לגביי נטו, כמו שאומרים, לולי למדים, אם לא היה בתורה את הפסוק של הוכח תוכיח את עמיתך, אז בכלל לא היה אומר לי שום דבר ושאתה עושה דבר לא טוב. או אם לא היה את כל ישראל הרביעים זה בזה. אם אתה עושה לא טוב לגביי, זה כמו שיורד עליי גשם, אני יכול לעצור את זה? אני ברחוב בלי מטריה, יורד עליי גשם, אני מתנותן, גמרנו, מה יש לי מה לעשות? אם אני אבכה זה יעזור משהו. להיות שיש בתורה ההלכה של הוכח תוכיח את עמיתך ושכל ישראל הרביעים זה בזה, אז צריך להוכיח בצורה כזאת שלדעת, יש בדברי חז"ל שהם אמרו רשת העם ככל העם, ראשי העם הם ככל העם. זאת אומרת, בן אדם מרגיש את עצמו באמת כל ישראל ערבים זה בזה, כל ישראל מתוקים זה בזה, מה זה ערב? וערב בני השם אלוקים לדברי תורתך, ערב זה מתוק, ערב לכם. כל ישראל צריכים להיות מתוקים זה לזה, וצריכים להרגיש איך שפגם של אחד פוגם בכולם. וכנראה אתה פגמת בגלל שאני פגמתי לפני זה, ואני פוגם עכשיו כשאני רואה את הפגמים שלך, אני גם כזה שהוא פגם, כשאתה פגמת. אז בוא נתקן ביחד, כשבן אדם מוכיח ממקום כזה, אז הוא יכול לתקן את עצמו, הוא אוחז בלתקן את עצמו, והוא מתקן אחרים. הסיפור הידוע על רבי יושע, רבי אלימלך, שהם היו עושים גלות והולכים מעיר לעיר, רבי אלימלך היה מחופש, שניהם היו מחופשים שלא עשו אותם, רבי אלימלך היה מחופש ליהודי מכובד וזה רב, לרבי זו שהיה מחופש לאדם פשוט, והם היו מגיעים לנקודה שהיו הרבה יהודים בדרכים שם. לא היו רכבות, היו נוסעים ימים ושבועות. הם היו מתיישבים, ורבי זו שהיה פונה לרבי אלימלך ואומר לו, תשמע רבי, אני חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי, תן לי תשובה. הוא היה סופר את החטאים לא של עצמו, אלא עם רוח הקודש, הוא היה יודע את כל החטאים של כל אלה שהם נוכחים, והיה אומר את כל החטאים שלהם, והם בכלל לא הבינו שהוא מדבר עליהם, לא חושב שהוא מדבר על עצמו. ואז הם כולם התעוררו בתשובה, ויש לזה הרבה סיפורים. על כל פנים, זה היה אנשים שהיו רחוקים, אבל איך צדיק מוכיח את התלמידים שלו, למשל? צדיק מוכיח את התלמידים שלו, הוא מדבר בינו לבין עצמו בקול. כן? ו... ומה שהוא מדבר בינו לבין עצמו בקול ברמה שלו, הם מבינים את זה ברמה שלהם. זה המשמעות של תלמיד. תלמיד לא חייב להבין את כל מה שהרב, כל מה שעובר לרב במחשבה שלו. הוא צריך לקחת את הדברים ברמה שלו. הרב מתכוון ברמה שלו, הוא ברמה שלו. הרב אומר, עברתי עבירה. עוד שהוא רוצה להגיד, עברתי ליד עבירה. כמו אחד אומר, עברתי בדואר. התלמיד יכול להבין, עברתי עבירה, עברתי על עבירה, עברתי על רצון השם, וכן הלאה. כל אחד יש עבירה, כתבי אריזל כתוב, אני לא מתכסף לנביא בדרך המלך. כמובן שבכתבי אריזל כתוב שמישהו בא אחי מכוון כוונות, כשהוא הולך לטבול, הוא לא רוצה לכוון, אז עבירה היא לידו. הלוואי עלינו עבירות כאלה. שזה כל העבירות שלנו, שאולי הן עבירות יותר חמורות. וזה כוונות על פי קבלה, נו, אנחנו רחוקים מהעבירות כאן. הבעיה שזה יהיה העבירות שלנו. על כל פנים, אז יכול להיות שהצדיק אומר עברתי עבירה ומתכוון לכזאת עבירה. והשומע אומר, נכון, אני עברתי עבירה. אבל כל אחד מדבר על עצמו ועם עצמו, מה נשאר לתקף? זה צדיק אמיתי. הצדיק אמיתי אומר, כזאת וכזאת עשיתי, תן לי תשובה. אבל הצדיק המשוגע, צדיק המשוגע אומר, זה בגללך. ואז זה באמת לא פועל. למה הוא צועק חזרה? כי זה לא בא מהלב, זה לא נכנס ללב. אז צדיק אמיתי לא צועקים שזה בגללך. הצדיק האמיתי חושב שזה בגללו. הצדיק חושב שהעבירות שלנו זה בגללו. אבל כשהוא מדבר איתנו, אנחנו חושבים שזה בגללנו, אנחנו לא מרגישים שזה בגללנו. כי זה בא ממנו ממקום טהור, אז זה פוגש את המקום הטהור שלנו. אבל אחד שזה לא בא ממנו ממקום טהור, אז זה גורם, אחד שבא סתם, בא להוכיח, אני יודע. עד מתי לידה הרעה הזאת, מכירים את המוכיחים. אז מה זה גורם? זה גורם שישנות. וזה גורם גם שלא עזרו אף פעם, איך? הוא רק מעצבן את כולה. על כל פנים, אז פגשנו את הטיפוס של הצדיק המשוגע. וראינו, אבל ראינו גם את הצדיק, זה שהגזל הגדול הפך להיות צדיק, אבל הוא לא עשה את זה בבחירתו. הוא לא חזר בתשובה בבחירתו. מה קרה לו? הוא המשיך להיות חסר כלי. הגזלים המשוגעים היו חסרים את כלי הביטור. אצלי הביטול, הם לא רוצים לוותר על הנוחיות שלהם, אז הם הכריזו כל אחד על השני שהוא חופר. אז עזרא הגדול, בבת אחת לקחו אותו, הפכו אותו לצדיק, פיזרו לו את ה... איך קוראים לזה? את האהבה, הוא הפך להיות צדיק, אד הוק, ברגע אחד. ככה אי אפשר להיות צדיק. הוא צועק, כי השתינו לו ממצב רוח כזה. מה האמת? האמת היא שהוא לא חזר בתשובה בכלל. הוא היה מן אחד כזה שבאותה סיטואציה, באותו גלגול, כן, סיפור כזה, כמו שלא מקבלים אותו בתשובה, והוא צריך אחר כך למצוא לעצמו את זה אחרת. בדרך כלל, אלה שלא קיבלו אותם בתשובה, התגלגלו אחר כך, בגלגול אחר, ואז הם זכו בתשובה. זאת אומרת, בעצם יש תקווה תמיד לכל נשמה. ויתכן אפילו שהוא פספס, יכול להיות שאם היה צועק שהוא רוצה לחזור בתשובה, אז לא היה צריכים להרוג אותו. אבל הוא היה צריך לצעוק את זה אחרי שעבר מהמצב רוח הזה של ה... שכבר הרגליים שלו לא היו בתוך ה... הרי הוא הלך איתו אל העיר. לא כתוב שכל הדרך לעיר הוא פיזור לו את האהבה. בעיר הוא כבר היה בלי המצב רוח הזה, הוא רק עמד וצעק שזהו זה, עכשיו תפסו אותו והלכו להרוג אותו. יכול להיות שאם עכשיו הוא היה ממשיך לצעוק ולהתפלל, זה יכול להיות שהם פותרים אותו, אנחנו לא יודעים. אבל כל פנים, זה מה שנוגע, הקטע הזה של הסיפור. העניין של, סתם דרך אגב, בסוגריים, אם כבר מדברים על זה, אנחנו פגשנו כאן שני אנשים שלאחד לא היה את הכלים במעשה והחיגר, ולאחרים לא היה את הכלים לקבל את השפע, אלא לא הרבה פעמים. וצריך ללמוד מזה הרבה לעניין שלנו, בפרט את הנקודה הזאת שאמרנו, את החילוק שבין שני הדברים, אם אין לי אצלי הביצוע, זה לא תמיד תלוי בבחירה שלי. כמובן שאין לי אצלי הביצוע, אני רוצה, אבל אני לא יכול. חניתי. כן? אני מוכן לא ניתן, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול לבצע מה שאני רוצה. ולעומת זאת, אם אין לי כלים לקבל את השפע, זה לא, אני לא יכול להגיד חניתי אין לי כלים לקבל את השפע. אין לי כלים לקבל את השפע, בגלל שאני מתגלה ואני צריך להכניע את זה. ויש לי במה. אם אני אזכור שהשם בורא אותי כל רגע, כל הדאבה שלי תלך. אז זה צריך לזכור, כי רבי נתן כותב, בניגוד להלכות, הוא כותב שיש מושג בקבלה שנקרא אשליית תמורות. מה זה נקרא אשליית תמורות? שמעתם על זה פעם? מה זה תמורה? בעברית שלנו תמורה זה תחליף. זה חלות שמנפיקות תחליפים. אוי ואבוי, מגיעים לשם. אנחנו תמיד רוצים את האורגינל, לא רוצים את התחליף. אבל הן מספקות תחליפים כאלה שמנהלה פשוט שזה האורגינל. עכשיו, בעצם, אילולי חלי התמורות לא היה בכלל בחירה. בפרט, איך שהעולם הוא אחרי חטאו של אדם הראשון, שהנחש הוא כבר לא משהו מובחן. חיצוני, אלא הוא יושב בלב, הוא לא נחש יותר. הוא יושב בלב ואנחנו כבר לא יודעים... רגע, מי אמר שהמחשבה הזאת באה מהנחש? אנחנו לא יודעים, הלב אומר לי. אני מרגיש ככה, זה מרגיש לי ככה, זה האמת שלי, זה מתאים לי, יש כל מיני ביטויים כאלה, אנחנו לא יודעים איפה זה מגיע. זה הרבה יותר קשה. המצב של העולם, אחרי חטאו של אדם הראשון, זה אחלה תמורות. זה אחד שבו הופכים את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר. הם מתבלבלים ולא יודעים. אחד מהחילוקים של אחלה התמורות, הוא מדבר על זה שזה בעולמות אלוהים, עד שזה משקל של העולם שלנו, אבל זה ארוך, לא ניכנס לזה. אבל הוא מזכיר שם פסוק. הוא מזכיר שני פסוקים. פסוק אחד אומר, ואת החרב המתהפכת, זה הפסוק שמופיע אחרי חטאו של אדם הראשון, שהיא מהפכת את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר, הבן אדם לא יודע על מה להניף את החרב, כן, וכולו. גם בזה יש כמה פירושים, אבל הפסוק השני שהוא מביא זה, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. דיברנו פעם על המושג של הנחש, מי שזוכר טוב, הנחש מייצג את האסכולה שטוענת שאין בחירה חופשית. איך רואים את זה? איך הוא פיתה אותו? זה טוב, זה נעים, זה נחמד, מה ראיה אם זה טוב ונעים ונחמד, אז ראיה שצריך להשתמש בזה, מה הראיה? מה היה התארה שלו? מה היה התשתית הרעיונית של הנחש? מה? הוא טען ככה, מה? מי ברא את זה נחמד? מי ברא את זה טעים? מי ברא את זה? נו, אז מה? את יותר חכמה ממנו. זה היה התארה שלו. עכשיו, הוא צודק בעולם ללא בחירה. בעולם של בני אדם שיש בו בחירה, זה להתחיל המערכת כפולה, יש מערכת אחת של הרצון האלוקי שבתוך המציאות של העולם ויש מערכת של הרצון האלוקי מה שהשם רוצה בהתנהגות של האדם ולהפך, לפעמים הוא שם את הדבר הכי נחמד מול העיניים הוא אומר לו, אתה רואה את הענב המתוק הזה, שנה הבאה היה מותר לך לאכול את מי שיבוא במקומו, עכשיו הוא אומר, אל תאכל אותו כן, זו דוגמה ממש כמו הסיפור של עץ הדעת, כתוב שאם הוא היה מחכה עוד כמה שעות זה היה מותר באכילה, איך כתוב הכוונה? בדיוק, זה אומר שהענב הזה הוא פחות טעים. הוא פחות רצון השם שהוא יהיה? לא, הוא קיים. הוא אסור בהנאה. יהודי אפילו למכור אותה לגוי אסור לו. איך זה? אז בגלל שיש שתי מערכות, יש את המערכת הזאת, השם רוצה שהוא יתקיים למען הבחירה. אבל הוא רוצה שנתגבר על עצמנו. מה זה מתאים? זה הנחש, נכון? הנחש הוא הפילוסופיה הזאת שאומרת שאין בחירה. הכל משמיים, הכל טוב, הכל נחמד, הכל בסדר. חוץ ממתי שאני חוטף על הראש, אבל חוץ מזה הכל בסדר. עכשיו, מה זה המטה? לפני שהשם אמר לו, המטה אשר תיקח לנחש, המטה אשר נהפך לנחש כך בידיך, לפני שהפך אותו בכלל לנחש, השם אמר לו, מה זה בידך? אז אמר מטה. כתוב בכתבי מהר"ן, שהשם שאל אותו, מה יש לך ביד שלך? היד זה הרשות, ויקח את כל ארצו מידו. מה הרשות שלך? מה אתה רוכש? מה שלך? משה רבנו יכל להגיד, אני חכם, אני נביא, אני גיבור, משה היה גיבור, משה היה עשיר. הוא גדל בביתו של המלך, לא יודע כמה הוא היה עשיר, אבל בכל אופן היה לו מעלות. מה הוא אמר? יש לי מקל. משה, זה המעלות שלו, שיש לו מקל. הוא אומר, לא כתוב שם מקל, כתוב שם מטה. מטה זה הבחירה החופשית. הטיה לטוב, הטיה לרע. מה זה בידך? מטה. אז משה אמר ככה, זה שאני חכם, זה אתה נתת לי. זה שעכשיו אני הופך להיות נביא כי אתה התחלת לדבר איתי, זה אתה נותן לי. זה לא שלי. מה שלי, הבחירה שלי. מה אני אעשה עם זה? אני אקח את החוכמה, אני יכול להיות חכם להרע, אני יכול להיות חכם להיטיב. אני אקח את הנבואה, אני יכול להנהיג בשביל לעשות מניפולציות ולהיות מנהיג. ולקחת את כולם לעבדון, ואני יכול להיות מנהיג שדואג לכולם ורוצה שיהיה להם טוב. בכל דבר יש לי בחירה. הבחירה היא שלי. אף אחד לא יכול לקחת, אף אחד לא לוקח אותה ממני, ואני לא יכול לזרוק את האחריות על עצמך. זה לגמרי שלי. ממני יוצא ככה, המטה ונחש זה שני דברים הפוכים. המטה זה הבחירה. הנחש, מה זה הנחש? זה הפילוסופיה שאין בחירה. עכשיו, בהכלי התמורות, אומר רבי נתן, המטה נהפך לנחש, הנחש נהפך למטה. מה המשמעות של זה? בן אדם, כל בן אדם, יש לו חלקים שהם דומים לנחש, חלקים שדומים למטה. יש לי צבע עיניים כחול, איזה בחירה יש לי? לשים עדשה עם צבע אחר, תרד לא. אין לי עדשה, אין לי בחירה, סליחה, אני אשנות את צבע העיניים, כן? אין לי בחירה פתאום להיות סופרמן ולהרים את התקרה הזאת. אני לא יכול, אני לא שם שם הגיבור. אין לי בחירה להיות גאון כמו גאון מבינה. אין לי שתכן כזה גדול, אין לי, עובדה. אבל יש לי בחירה להתנהג יפה, להאמין בהשם, ללמוד תורה, יש לי בחירה לתת צדקה, יש לי בחירה לעשות טובות ליהודים, יש לי בחירה לשמור שבת, אז יש לי בחירה. יש לי בחירה לחשוב טוב, לעשות טוב, לדבר טוב, יש לי בחירה. עכשיו, מה בדרך כלל אנחנו עושים? בדברים שיש לנו בחירה, לא כולם, אני לא הולך להוכיח אף אחד, אבל אנחנו כאלה, יש לנו נטייה כזאת, נטייה דקה, שבדברים שיש לנו בחירה, אנחנו בדרך כלל אנחנו זורקים את האחריות, מה, השם יעזור, בסדר, מה? בדברים שאין לנו בחירה, שזה דברים שקורים, כאילו משהו יורד גשם, זה לא אנחנו בכלל. אין לנו מה להיות שמחים עם זה, ואין לנו להיות עצובים עם זה, זה הרגש של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לשמוח שהוא בחר בנו ושם אותנו בעולם ונתן לנו אפשרות של בחירה. אבל בקטעים שאין בחירה, זה לא נושא, לא נושא שלנו, אפשר להתפלל עליהם. אבל זה לא נושא של לקחת אחריות או משהו כזה. בקטעים שבהם אין בחירה, בדרך כלל אנחנו אוהבים לקחת אחריות. שם אנחנו אוהבים לעלות על בריקדות ולקחת אחריות ולהתעצבן. ולריב אחד עם השני, ולהאשים אחד את השני. זה הכי מצחיק, הגזענים עוד האשימו אחד את השני בקטע שהיה לו בחירה. אנחנו מאשימים אחד את השני לדברים שלא אנחנו ולא השני יכולים לעזור משהו. סתם. אז בהכלי התמורות, המטה נהפך לנחש, הנחש נהפך למטה. הכל מתהפך. עכשיו, הסיפור של הפיגל פה, בא לך להעמיד את הדברים בדיוקם. הוא מספר לנו על עולם שפה בני אדם, בו בני אדם יוצאים מהיכלי התמורות ועוברים למקום להיכלי האמת, לא להיכלי התמורות. עוברים למקום שמה שאין לי בחירה, אז אין לי בחירה ואני מקבל בהשלמה, אני מקבל איסורים באהבה, ומה שאני יכול לעשות אני מושך קדימה, אבל מה שאין לי אין לי. ובזכות זה השם עוזר לי על הקטע שאין לי בחירה. בקטע שיש לי בחירה אני עושה כל מה שאני יכול. ולעומת זאת מראים את הגזלנים שהם בדיוק הפוך. כשהם בוחרים ברע, ואפילו כשהם עושים תשובה, זה לא בא מהבחירה שלהם. זה פחות או יותר היה הקטע הזה. יש הרבה מה ללמוד מזה. עכשיו אנחנו רוצים לפגוש, אם נספיק, אולי רק בטקסט את עצמו, את המקבילה של הגזלנים, את המקבילה הרוחנית שלהם, לא הרוחנית בשמיים. המקבילה הרוחנית מאה של הגזלנים. הוא עשה תיקון בגזלנים, עכשיו צריך לתקן בשורש. וככה הסדר שלנו, אנחנו בדרך כלל, טוב היה אם היינו יכולים לתקן בשורש, מיד בהתחלה. אבל לא תמיד אנחנו יכולים. אז מתקנים איך שאפשר. אחר כך יישב עצמו הבן הנעל, ללך על השני אלף ערים הנעל. הרי קודם דיברנו על זה שהשמש והירח מדברים ביחד, זוכרים משבוע שעבר. השמש והירח מדברים ביחד, והירח הלבנה מספרת לשמש שיש לה אלף ערים. מסביב לאלף ערים האלה יש עוד אלף ערים. ואחרי האלף ערים השניים יושבים שם מקום של שדים, והשדים יונקים את כל השפע מהרגליים של הלבנה. זה העניין של יניקת החיצונים מהשפע של המלכות. והערים, ערים על פירוד, ככה נקרא בזוהר, זה שטובה דפרודה. ערים של פירוד. זה מפריד את הסיפור, רבי אברהם, אבים של המגיד בנזריץ', קראו לו רבי אברהם המלאך, או רבי אברהם הקדוש. אז פעם הוא הגיע לאיזה עיר, ובא לקראתו איזה אדם, שהוא היה... בתודעה שלו היה משכמו ומעלה מכל העם. אני מדבר בלשון עדינה. אז הוא בא ככה, בא לעיר, אז בא כאילו לדבר איתו וזה. ורבי אברהם, בשפה שלנו זה נקרא כאילו שעשה לו תרגיל. לא יודע אם יפה להגיד כך. אבל הוא נעמד ליד חלון, מסתכל החוצה, מול הייתה גבעה גבוהה. הוא עמד מסתכל, התבונן. ולא פנה אליו בכלל. טוב, אז הוא כבר לא יכול להתאפק, אז הוא ניגש אליו ואמר לו, מה אפשר ללמוד מזה שאתה מסתכל כל כך על בעל ההר? הוא אמר לו, אני מסתכל, איך גוש עפר יכול כל כך להתנשא? על כל פנים, המושג של הרים, יש הרים בקדושה. אברהם קרא לבעל ההר הבית הר, אנחנו רואים הר. ויש, והר, כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיו הרחצים למישור, איך כתוב שם? הערים למישור והרחצים לביתה. זה כתוב על העתיד לבוא, שהמקומות הנמוכים יתבהו והמקומות הגבוהים יהיו נמוכים. זה מדובר על המנטליות של גבות, אין גבות לפני המקום. כל מי שמגביה את עצמו, יש פינות. וכל מי שמשפיל את עצמו הוא יהיה גבוה, וכך מופיע בזוהר גם. עומד דיון זהר, זהר זה כמו בערבית, זהר, קטנצ'יק. עומד דיון זהר, אם הוא רב. מה זה רב? רב זה גדול. ועומד דיון רב, אם הוא זהר. זה בית ישראל, מגור. רב מגור, שיש את הרצה של המזיין. הוא פעם אמר לתלמיד שלו, שמע, אתה לא כזה קטן, אתה עוד לא כל כך קטן שתצטרך להחזיק מעצמך כל כך גדול. כך הוא אמר, אתה עוד לא כזה קטן שצריך לחשוב שאתה כל כך גדול. הוא פעם אמר לתלמיד אחר, אתה לא כזה גדול שצריך לחשוב שאתה כל כך קטן. אתה עוד לא הגעת למדרגה הזאת. על כל פנים, הקליפה בדרך כלל מתוארת כהר. זה מה שיכול להסתיר את השמש, להסתיר את האור וכל זה. לפעמים גם הקדושה מתארת כהר, אבל זה הר אחר. זה הר שמרומם את האלוקות וזה הר שמרומם את עצמו. ושם יש שני אלף ערים. ולראות, להסתכל מה נעשה שם. עכשיו, בהמשך הסיפור, הוא נראה כאילו שהוא מסתכל אובייקטיבי. זה מתרחש שם כל מיני דברים. אבל היות שאנחנו כבר יודעים שהוא הצדי, והוא זה שעושה את מה שצריך לעשות, אז יש אחד מהתורשים, שספר של חוכמה וכמונה, שזה תורש של על הסיפורים העתיות של רבי אברהם ורבי נחמן. מי שכתב את הכוכבי אור ואת הביאור הלקוטים, מי שמכיר, מכיר. זה עזרון עצום. אז הוא כותב שהמשמעות של הסיפור היא, ככה נראה לו, שהחיגר עם ההסתכלות שלו, הוא יוצר את ההתרחשויות עם ההסתכלות שלו. הוא פשוט מביא את היחסים למקום הנכון שלהם. הוא מוצא עולם עם יחסים מעובדים, והוא מלווה אותו עם ההסתכלות שלו, אז כמו שמשדרים למישהו מחשבה, כל פעם נושא ועוד הסימון, ועוד הסימון, ועוד הסימון, גם כשמדברים עם מישהו, אז לא הדיבור משפיע. הדיבור לא משפיע. אם בן אדם היה מדבר לא מהלב, אלא שהיה משנן טקסט, היה אחר כך אומר אותו ככה בעל פה, זה לא היה משפיע. אם הוא משתף בזה את הלב שלו, זה משפיע. אז מה שמשפיע זה המחשבה, לא הדיבור. אז אפשר גם למחשבה. המחשבה יכולה לעזור, המחשבה שתגיד, יכולה לגרום לבן אדם שהמחשבות שלו יתחילו להתאפס ולהיות יותר אמיתיות. ולקבל יחסים נכונים. אז הוא הולך להסתכל, לא כתוב לראות, יכול להיות שמזה הוא מדייק. יש הבדל בין ראייה להסתכלות. לראות זה להיות פסיבי, לקבל. להסתכל זה להתמקד. כמו להשגיח, בערך. כשבא לשם, עמד מרחוק מהשני אלף הרים, שמר על עצמו, לא על יותר מדי קרוב, וראה שיש שם כמה וכמה אלף אלפים, וריבי רבבות משפחות של שדים. מושג של משפחות, יש מושג כזה בקדושה, בזודים של מלאכים. מושג של משפחות, זאת אומרת, כל מיני עניינים שליליים שיש להם מכנה משותף מרכזי אחד, זה המשפחה. כי הם פרים ורבים, כי בני אדם, כן, הם מתרבים. זה האנטיתזה, נתנו להם את הכוח הזה, והם רבים מאוד. וראה המלכות שלהם יושב על כיסא ששום יילוד אישה אינו יושב על כיסא כזה. זה בא כאילו, יש שם איזה מין פאר, איזה יופי, שהוא יופי מדהים, כמו שכתוב בסיפור של הבת מלך, שהיה מאוד מהר, מאוד יפה, ומאוד, ושם היא הייתה בגלות של הקליפות. וראה אותם שעושים ליצנות. מה היה ליצנות שלהם? מה מצחיק אותם? זה מספר שהזיק לזה תינוק. הם מספרים מה הם עושים לבני אדם. אחד מספר שהזיק למישהו תינוק. וזה אומר שהזיק לזה יד. וזה מספר שהזיק רגל, לכן שאר המצלנות. זה הצחוק שלהם. הם עושים לדברים בתור צחוק. זה הכס. להזיק. מה המשמעות של כס להזיק? השם ישמור, אומרים, אני לא יודע, אני לא כל כך ראיתי, אבל שמעתי פעם מישהו אמר, מישהו שיודע, הוא אמר שיש בני אדם שמשתבט את זה עם צבע כזה, שכשהם שומעים שמשהו נשבר, שמשהו נהרס, שמשהו נחרב, שאתה תמונה קשה שהיה את זה, אז יש להם זה לא מודע, זאת אומרת, הם לא יגידו את זה, הם יתביישו להגיד את זה גם לעצמם, אבל מתחת למה שהם יגידים להגיד לעצמם, יש להם איזה תחושת רווחה. זה פלא, זאת אומרת, לבד לא היה לו בדעתי שיש דבר כזה, אבל יש כאלה שטוענים שזה ככה. זה אנשים שפוגשים אנשים ומדברים איתם, מטפלים בהם, הם יודעים. מאיפה זה מגיע? אני התחלתי לחשוב כששמעתי את זה, כשפה רואים את זה, את הסיפור הזה כתוב, זה הליצנות שלהם. כמו שאומרים, זה הכיף. מאיפה זה מגיע? הייתי לפני הרבה שנים, הייתי אצל הרבי מלובביץ' פעם, איזו הזדמנות, אני לא זוכר, זה היה בחורף באיזשהו קולגה פורים או משהו כזה, אני לא זוכר. אז הוא דיבר, מדוע, בעשרת הדיברות, אלוהי השם אלוקיך, וכל האלוקים, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, נמצאים בלוח אחד, שזה עניינים מאוד מאוד גבוהים. אברהם אבינו התגלה לו על ידי הרבה מאמצים וכל זה, אבל אנחנו רוצים שהשם יתגלה ויגיד לנו. ממול בלוח השני כתוב כל מיני דברים טריוויאליים, כמו לא תרצח, לא תגנור. אז זה בכלל לא יודע שבאותם עשרת הדיברות, באותם שני לוחות הברית, יש קטעים כאלה שונים אחד מהשני. אז הוא אמר שזה לא פלא, בגלל שרואים בטבע האנושי שאם אין את האנושי השם אלוקיך, אז אפשר להגיע בסוף לתרצה. איך? זה בדוגמה, אם אך שמה, מהגרמנים, שהם הרי היו הרוצחים הכי גדולים, הרגו כל כך הרבה, בפרט יהודים, אבל לא רק יהודים, הרגו כושים, הרגו צוענים, הם הרגו כל מי שלא התאים לעולם שהם רצו לראות בעיניים, אז הם חיסלו אותו, אם רק היה תחת ממשלתם, אז הם חיסלו אותו. מה היה העניין שלהם? הוא ניתח אותם פסיכולוגית. אני חושב שלא היה לו תענוג גדול לעשות את זה בשעת מעשה, לצור לך עניין. אז הוא אמר ככה, הוא אמר בעצם בן אדם, אם אין לו אלוקים, אז הוא רוצה להיות אלוקים. זאת אומרת, הוא רוצה להיות לבד בעולם, הוא רוצה להיות בחינה שהוא לבדו באיזון הזה. זה השפיץ של הקליפה, השפיץ של הישות. כמו שהשפיץ של הקדושה הזה, שחוץ מה שהקדוש ברוך הוא נמצא, חוץ ממנו אין שום דבר, זה לעומת זה שיבוא הבעל בחירה האדם ויחליט על עצמו אני מסיר, חוץ מעניין. אבל אם הוא יבצע את זה, אז הרי ישעמד לו. הוא יישאר לבד. יערוב את כולם, הוא יישאר לבד. אז הוא צריך שיהיו עוד אנשים, ושיהיה לו מי לדבר, ושיהיה לו על מי לשלוט, אבל בתנאי שהם במדרגה נמוכה ממנו. של פחות חכמים ממנו, של פחות דיבורים ממנו, אז יש לו מהם נחת. ברגע שהם עונים עליו, אז הוא מרגיש צורך להחליף את המציאות הזאת. זה מפריע. אז ממילא, את היהודים הם הכי שתנו. כי הם הרגישו באיזשהו מקום, זה היה אמת, שיהודים עונים עליהם. יש בחינה של אף אגב דיור לא חז ימד וחז. כאילו שבן אדם לא מרגיש, אבל השורש שלו מרגיש. השורש שלהם בקליפה ירגיש שהשורש של היהודים גבוה הרבה יותר. אז אם ככה, אז אצלהם זה יתבטא ברציחה. אז רואים שיש מציאות כזאת, כמובן, זה לא דוגמה כל אחד ואחד, זה דוגמה עליהם עצמם אמרו שהם לא בני אדם בכלל, שהם קליפה. כאילו בפי העם היה... כנראה שזה לא היה נכון, אבל אמרו על היטלר שלא הוריד אף פעם את המגפיים, כי היה לו רגליים של תרנגולים. אז ברק עצם של השדים יש רגלי תרנגולים. בסדר, אבל עצם העובדה שאמרו את זה, זאת אומרת, איך הסתכלו עליהם. אבל על כל פנים, אצל שדים זה בוודאי נכון, ככה יש כאן בסיפור, שזה... זה הניצנות שלהם, זה הכיף שלהם. יש, הרי כל הסיפור הזה נמצא בנו. הוא לא סיפור חיצוני. השני האלף פרים הם בתוכנו, והשידים בתוכנו, והחיגר בתוכנו, ואותו אחד שניזוק לו יד או שניזוקו לו תינוק, גם התינוק בתוכנו, גם האבא של הכל בתוכנו. אבל גם השידים בתוכנו. ויש מין נקודה כזאת אכילה של רצון להשמדה, רצון להשמדה עצמית. ייתכן אפילו, אני לא יודע. אני מפחד להגיד, אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר עכשיו, אני לא אוהב ללמד את הרעיונות שלי. אבל יכול להיות שבן אדם עושה משהו שמזיק לעצמו אפילו בגשמיות, אז יכול להיות שהוא מייצג מין דבר כזה שבעצם הוא רוצה להשמיד ולהרוג ולהשמיד. זה מופיע בצורה קטנה. אדם שנגיד שמתיישב ביד העגל ונוסע על 140 קמ"ש במקום שזה לא מקובל להגיד. יכול להיות שיש שם איזו בחינה כזאת, שהוא בעצמו לא מודע לי. אבל כל פנים, זה שהם סוגרים לנו את זה, זה בשביל לחשוף את זה ולהביא את זה למקום ששם אפשר לתקן. אם זה אף פעם לא יחשף, לא נוכל לתקן אותו. נשאיר את זה פה, רק אני מבקש שמישהו יזכור, עושים לי סימן, שמישהו יזכור איפה אנחנו. בסדר? Thank you.